מאזיני תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, שבת שלום ובוקר טוב. אנחנו בשעה השנייה של תוכניתנו. השעה הראשונה עסקה בגיוס הילדים בתשח, והיא הייתה מאוד מעניינת, אני חושב, אבל הדעה שלי היא כמובן סובייקטיבית ולא אובייקטיבית, אתם מבינים. ואיתנו באולפן נתבת השידורי גלית רום, אנחנו בהקלטה. למען הגילוי הנאות חייבים לומר את זה, אנחנו לא בשידור ישיר, ויש לנו הרבה חומר שאני הבאתי ממגזינים, ולכן גם באותו מוקלט חמישה ימים לפני השידור הישיר הוא עדיין מאוד מאוד טרי ורלוונטי. אין מה לדאוג. נתחיל כמנהגנו, אנחנו לא תמיד עושים את זה, אבל נשתדל הפעם. נתחיל בניו יורק טיימס, שם תמיד יש הרבה מאוד חומר, ונעבור למדורי הרפואה, מדע, טכנולוגיה וכן הלאה. תמיד לעיתון הזה יש הרבה מאוד מה להציע. והנה, ה-FDA זה הסוכנות המאוד מאוד חשובה של ה-Food and Drug Administration הפדרלי בארצות הברית, שהוא קובע אם אפשר להשתמש בתרופה, אפשר למכור, לא למכור, כל הדברים האלה. נתן 60 יום, לא יותר, 60 יום הוא נתן ליצרני הסיגריות האלקטרוניות להוכיח שהם לא, הם יודעים איך להרחיק מן המוצרים האלה בני נוער. מפני שזה הפכה למגפה, כל הסיגריות האלקטרוניות האלה הפכו למגפה. אגב, דיברנו על זה בשידורים קודמים, כשאתה מעשן סיגריה, כשאת מעשנת סיגריה, you are smoking. אבל כשאת או אתה מעשנים סיגריה אלקטרונית, you are vaping. זה בא מהמילה vapor, זאת אומרת עדים. כי אין אשן שיוצא החוצה שם. אז צריך פשוט להכיר את הדברים האלה. סיפור אחר. אגב, איך הם יצליחו להוכיח, מפני שבני נוער נוהים אחרי הסיגריות האלקטרוניות. זה לקח קצת זמן, אבל עכשיו זאת מגפה. נראה, נחיה ונראה. סיפור אחר ממדור הרפואה של הניו יורק טיימס. ניתוח סרטן השד לקשישות. בבתי אבות. הוא לא בהכרח הפתרון הטוב ביותר. כך אומרת ועדה של רופאים. טיפול הורמונלי יכול להיות שהוא יותר מתאים. מדוע? זה לא רק מפני שהן קשישות ומדובר באישה בת 80 פלוס שנמצאת בבית אבות ופתאום התגלה שלא נדע, התגלה בשדה סרטן, אז ממילא מה תוחלת החיים שלה? יכול להיות שיש כאן שיקולים תת מודעים, יכול להיות. אבל הנקודה המרכזית היא שהתפשטות הסרטן בגיל הזה היא בדרך כלל הרבה הרבה יותר איטית, ואפשר להעיט אותה עוד ועוד על ידי טיפולים הורמונליים. ומכיוון שכך עדיפים טיפולים הורמונליים על פני סכין המנתחים, זה לא תמיד הפתרון הטוב ביותר לנתח. זהו. סיפור אחר, לא סימפטי. חוקר סרטן חשוב, לא דיווח על קשריו הכלכליים ממרכזי מחקר העוסקים בפרסום. יש להם מגזינים ויש להם כל מיני דברים ו... וחוקרי סרטן, בשביל לפרסם מאמר, או במגזין נייר, או בחלק גדול מאוד מהם, היום הם מגזינים אינטרנטיים, יעשו הכל. ומעורבים בזה גם הרבה כספים וחברות שרוצות לקדם חוקרים כאלה ואחרים. זה עולם כל כך מסובך. ועל חוקר הסרטן המפורסם והנודע הזה, הוטלה עליו חובה בסיסית לבוא ולומר, כן, אני קשור לפרסומים האלה ואחרים, למגזינים האלה ואחרים, והוא לא עשה את זה. זהו. הסיפור הזה, החוקר הוא וויליאמס, והוא לא יוצא דופן כמו שאמרתי לכם. עכשיו יש שם סיפור אחר על ההתפרצות של סרנה במשחק הטניס שבו הפסידה ליפנית שהייתה חצי מגילה כמעט. ומעריצה גדולה שלה, והיא התחילה להשתולל ולזרוק את הטניס ולצרוח על השופט שאף פעם לא רימיתי ואתה פועל לרעה נגדי. ומסתבר מבדיקה ש... השופט לא היה תלית שכולה תחלת, מסתבר. השיפוט לא היה מי יודע מה הוגן, אבל כשנשים מתפרצות, התפרצות של כעס בעבודה, וכאן זה עבודה, זה משחק טניס, זה עבודת חייה, מה זאת אומרת? אז הן נהנשות הרבה יותר מאשר גברים שמתפרצים במקומות העבודה. התפרצות של כעס. ואם האישה בנוסף לכך היא גם שחורה, אז המצב הוא הרבה יותר גרוע. זהו. עכשיו, בואו נעבור לנושא אחר לגמרי. והנושא האחר לגמרי, אני עדיין עם הניו יורק טיימס, על פי מחקר משנת 2014, יש בארצות הברית כשני מיליון בני נוער בגילאי 8 עד 18, אותן 10 שנים מכריעות, ישנם מספרים גדולים מאוד, כשני מיליון, זה 4% מקבוצת הגיל הזאת, שאינם נוגעים בבשר או בדגים מטעמים אתיים. זאת אומרת, הילדים והילדות האלה, ברגע שהם תופסים שהדבר הזה שהם אוכלים אכל פעם ונשם פעם, הם לא מוכנים לגעת בזה. הם רואים בזה רצח, ולא מוכנים לגעת בזה. וילדים רבים מאוד, בגיל צעיר מאוד, מסביב לגיל 4, הם מסרבים לגעת, וזאת תפיסה לגמרי לגמרי עצמאית. יש לו אח, יש לה אח או אחות ואחים אחרים שאוכלים בשר, בלי בעיה, ובמשפחה אוכלים בשר. ואותו ילד או ילדה באים ואומרים, אני לא מוכן לאכול בשר. הדבר הזה הלך פעם על פני האדמה, אני לא, 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 לא אוכל אותו. והתפיסה היא כאמור, כמו שאמרתי, עצמאית לחלוטין. מה צריכים ההורים לעשות? זאת השאלה הגדולה. והתשובה היא, תניחו לילד או לילדה לנפשם. הם לא רוצים לגעת בבשר, שלא ייגעו בבשר. תתייעצו איזה תחליפים צריכים לחלבונים וכל הדברים האחרים. יש ברוך השם הרבה תחליפים. במקביל, תנסו לברר למה הילד או הילדה האלה לא מוכנים לגעת בבשר מטעמים מתים. יש, יכולה להיות לזה סיבה, וחשוב שתדעו מה הסיבה. על סיפור אחר, קצת מצחיק אבל מעניין מאוד. חוקרים ממכון מקס פלנק בגרמניה, יש כמה מכונים כאלה, הם המקבילים למכון ויצמן אצלנו, מדווחים על ניסיונות עם 4 סוגי תוקים, בהם מקאו ירוק ואפריקני אפור. התוקי האפריקני האפור נחשב לתוקי החכם ביותר. הוא מסוגל לדבר, כמובן שהוא לא יודע את כל המילון בעל פה, אבל הוא יכול לתקשר. ראינו כבר את הסיפור על התוקי האפור אלכס והמטפלת שלו, והקשרים המאוד מעניינים ביניהם, ומסתבר שגם מקאו ירוק הוא תוקי מאוד חכם, אפילו יותר חכם מהתוקי האפור האפריקני. והניסיון שהם עשו הוא ניסיון מאוד מעניין. התוקים כמובן לא מעוניינים בכסף כמונו, הם מעוניינים במזון, ויש להם דרגות. יש מזון, למשל כלח תירס שאכלו אותו, הוא מזון בשביל תוקי, אבל הוא לא מזון מדרגה גבוהה. אם תיתן לו לעומת זה אגוז מלא, כדי שהוא יוכל לפצח אותו במקור האדיר שלו ולאכול לתוכו, והם עושים את זה בכישרון גדול מאוד, זה נחשב למטבע זהב נאמר. אז לקחו החוקרים במקס פלנק, לקחו את התוקים האלה, ונתנו להם מטבעות, ולימדו אותם שלכל מטבע יש ערך. מסתבר שהתוקים למדו את זה מהר מאוד, המקאו הירוק למד את זה עוד יותר מהר מהאפריקני האפור. ואז, כשאתה מקבל 4 סוגי מטבעות, הגבוה ביותר מהם יכול לתת לך את המטעמים הטובים ביותר, ואז מציעים להם להחליף את המטבע הגבוה מאוד באוכל פחות, למשל כלח תירס אכול. הם לא הסכימו. לא הסכימו לחילופין, הם לא, נתנו להם לבחור, אז הם בחרו במטבע ולא בכלח תירס. אבל כשבאו אליהם עם אגוז יפה וגדול ומלא, אז הם היו מוכנים לתת את המטבע תמורת האגוז. במילים אחרות, הם למדו מהר מאוד על ערכם של המטבעות. כמובן ששווה הערך למטבע מבחינתם הוא מזון. הם שונים מבני אדם, אבל הם למדו את ערך המטבעות. ושוב, זה דבר שמאוד התמיע את ה... מאוד התמיע את החוקרים, מפני שהם באים ואומרים, אז כל מה שלמדנו על, על, על המוח, איזה מוח כבר יכול להיות לטוקי? מוח בגודל של אגוז, והם בכל זאת מגיעים למסקנות, יכולים לתקשר, יכולים להביע רגשות. לא הכל אנחנו יודעים. לא הכל. עכשיו, בואו ונראה מה יש לנו כאן בנוסף לכך. בואו, יש לנו הרבה חומר. תנו לי רגע להסתכל כאן בניו יורק טיימס. או, הנה, הגעתי. זהו, סיפור נוסף. אפל מציגה פעמיים בשנה, יש לה אולם תצוגה גדול בניו יורק, ובאים אנשים מכל העולם להסתכל. אבל השנה, מה שמוליך בכיפה הוא שעון הנפילה. הרעיון הזה היה פשוט רעיון גאוני, לייצר שעון שיהיה, כמובן, אם אפל מייצרת שעון, הוא צריך להיות מדויק, הוא צריך להיות יפה, וצריך להיות הכל. אבל היתרון הגדול שלו הוא שאם קשיש או קשישה עונדים את השעון, והם נופלים, ברוך השם, אוי ואבוי לברוך השם הזה, אבל נפגעים בלי סוף מהנפילות האלה. והדברים האלה יכולים להיגמר רע מאוד. אם הזקן בודד חי בביתו, לבדו, הוא לא רוצה ללכת לבית אבות. נפל, שבר את הירך, הוא לא יכול להגיע לטלפון, אין לו טלפון, והוא גובע על הרצפה ואין מושיע. כאן יש לו את הטלפון. הטלפון הזה, אני מדבר על השעון המיוחד, שהוא גם מכשיר תקשורת, מעין טלפון. והוא מקושר למשל לבן או לבת. הוא נפל, אז הם מיד מקבלים אות הזרה על הדעת, והוא יודע שמישהו יודע על הנפילה שלו או שלה. הדבר הזה הוא בעל חשיבות עצומה, מפני שאוכלוסיית הקשישים בעולם רק הולכת וגדלה, בייחוד במערב. אנחנו מדברים על המערב כי שם ישנם אנשים שיכולים להרשות לעצמם לקנות את השעון הזה. ידיעה נוספת, ג'ף בזוס הוא הבעלים של אמזון, והוא נחשב היום לאיש העשיר ביותר בעולם, והחברה שלו עברה את הטריליון דולר, סכומים. הוא ואשתו תורמים 2 מיליארד דולר לחסרי בית ולילדי הגן ברחבי ארצות הברית. זה מאוד מעניין. מדוע זה מעניין? כי בארצות הברית התפתחה מסורת, והמסורת היא שגדולי העשירים ביום לכתם מאיתנו, ביום הצטרפם אל מלאכי השמיים, נקרא לזה כך, משאירים את הונם, בדרך כלל משאירים את הונם לעם האמריקני. אנחנו מדברים על רוקפלר, אנחנו מדברים על ונדרבילט, אנחנו מדברים על פריק, כל הגדולים שהתחילו במאה ה-19 והפכו במאה ה-20 לטייקונים עצומים, את רוב הונם, כך מי גם הולך לעשות ביל גייטס, והוא הודיע ואחרים, הם משאירים לעם האמריקני. לא מיסים ולא שום דבר, הם מרצונם עושים את זה. וג'ף בזוס, מסתבר, הולך באותו כיוון. עכשיו סיפור אחר לגמרי, והוא ממדור הטכנולוגיה של ניו יורק טיימס, ישנה תוכנה חדשה שעוקבת אחרי קונים בסופרמרקטים. הניסיון, אחד מהניסיונות הראשונים, לא הראשון, אבל אחד מהם, הוא סופרמרקט שנפתח ממש בימים האחרונים בסן פרנסיסקו, והוא משתרע על שטח של 190 מטר מרובע, זה לא גדול מדי, אבל בכל זאת זה סופרמרקט, והתקרה שלו מצוידת ב-27 מצלמות חכמות שניזונות מאינטליגנציה מלאכותית. מה הן עושות? אין בחנות הזאת אין קשיר, אין קופה. שום דבר. אתה נכנס, אתה לא יכול להיכנס איך שאתה רוצה. כדי להיכנס, אתה צריך לקחת את הטלפון הנייד שלך, ולהכניס פנימה תוכנה מסוימת. התוכנה הזאת מאפשרת לך להיכנס לחנות. בחנות הזאת אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה. כמה שאתה רוצה. ולהכניס את זה לסל הקניות, המצלמות רואות הכל, אבל הכל, ולצאת מהחנות דרך הדלת, זה הכל, אתה לא צריך שום דבר אחר. אין קופה ואין שום דבר ואין, ואתה מקבל חיוב הביתה, כמו בכביש 6. אותו דבר. עכשיו, המצלמות הן כל כך חכמות שהן עוקבות, אתה למשל עומד מול מוצר א', אבל מסתכל על מוצר ב', המצלמה בדיוק יודעת מה אתה מעוניין. ברור שאתה לוקח מוצר ומכניס לסל הקניות, המצלמה מיד רושמת, מתייגת את זה. יש דברים כאלה גם ביפן, אבל שם התיוג הוא בתוך המוצר עצמו, וכאן התיוג, הפיקוח הוא מ-27 מצלמות חכמות שנמצאות על התקרה ורואות כל תנועה שלך או שלך. כל תנועה. עכשיו, האינטליגנציה המלאכותית גם בנתה מודל לאדם שרוצה לגנוב. מה זאת אומרת רוצה לגנוב? הוא עובר, אני יודע, באיזשהו מקום ורואה חטיפים, הוא רוצה איזה חטיף מתוק, אף אחד לא מסתכל, אין אף אדם, אנחנו עושים את זה בסופרמרקטים כל הזמן. מכניס את זה לכיס וגמרנו. המצלמות רואות את זה מיד, ואז נשלח אדם שהוא עובד בתוך הסופרמרקט לנהל איתך או איתך שיחה ידידותית. תראה, אתה בוודאי לא שמת לב, את לא שמת לב, הכנסת לארנק או לכיס את המסטיק הזה, ואת מה כבר אפשר לגנוב. אבל הם לא מבטרים על כלום. והחנויות האלה נפתחות. אותו ג'ף בזוס שדיברנו עליו, הולך לפתוח שורה של סופרמרקטים כאלה, שבהם לא תהיה קופה, לא יהיו אתה לבד, את לבדך, קונים ועושים הכל. צריכים רק להעלות את האפליקציה הנכונה בטלפון, אתה נכנס לסופרמרקט ואין שום חיוב. התנהגות הצרכנים במקומות כאלה עדיין לא ברורה. בכל פעם שפותחים סופרמרקט כזה, מביאים שחקנים שיתחזו לגנבים, וינסו לגנוב מהסופרמרקט, ונראה אם המצלמות יתפסו או לא יתפסו. ומזה מנסים ללמוד, אבל לא יודעים עדיין את הכל. יש כאן בעיה אחרת לגמרי. בעיה קשה מאוד, מפני שאמזון, כפי שאנחנו יודעים, היא חברה ענקית, והיא פוגעת בחנויות ספרים באירופה, בארצות הברית, כאן בישראל. עכשיו היא מוכרת הכל, לא רק ספרים. אז גם חנויות אחרות, מפני שהמחירים שבאמזון הם זולים, הרבה יותר מה שחנות יכולה להרשות לעצמה, מחירים כאלה. ואותו דבר נכון גם לגבי החנויות שהם הולכים לפתור עכשיו. המחירים יהיו הרבה יותר זולים, ומה שהגרוע ביותר, הוא שלא יצטרכו עובדים. וזה הולך ומביא לאבטלה גוברת והולכת, פחות ופחות אנשים יהיה להם מה לעשות. סופרמרקט, וולמרט בארצות הברית, מחזיק עשרות אלפי עובדים. האנשים האלה מקבלים משכורות מינימום. זה נכון. אבל הם מועסקים, יש להם משהו, יש להם משכורת, יש להם ממה לחיות, פחות או יותר, יש להם בשביל מה לקום בבוקר. אז מה יהיה עם הסופרמרקטים האלה, עם הטכנולוגיה החדשה, שיתחילו להתפשט בכל העולם, ולאנשים לא תהיה עבודה, ולא תהיה להם סימה לקום בבוקר. זה לא דבר הכי נחמד, צריך גם את זה להביא בחשבון. סיפור אחר, אני עדיין עם הניו יורק טיימס, מחקר של גלופ, שעקב שאל 154 אלף בני אדם, ושאל אותם, מה לדעתם הייתה השנה הגרועה ביותר של העשור? מבחינת, אני יודע, אסונות טבע, בצורות, שיטפונות, הוריקנים, טייפונים, מבחינת רצח וחבלות. והרוב הגדול אמר שהשנה שאנחנו מסיימים אותה עכשיו, 2018 הייתה השנה הגרועה ביותר של העשור. ממש לא נעים. עוד מחקר בענייני רפואה, בענייני בריאות, ליתר דיוק, לא בטוח שגבינה רזה יותר בריאה מאשר גבינה שמנה. אנחנו לוקחים קוטג' אז משתדלים מינימום אחוזים, אחוזי שומן, כשהם יותר גבוהים. הגבינה כמובן הרבה יותר טעימה, אבל היא פחות בריאה, אומרים. לא, 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 לא. סיפור אחר מאוד לא סימפטי, בחור בשם אנדרו גולדשטיין, או גולדסטין בארצות הברית. ב-1990, הבחור סובל מסכיזופרניה, הוא חולה מאוד, והוא דחף ברכבת התחתית אישה אל מותה. בנוכחות מאות אנשים מזועזעים, זה היה משהו איום ונורא. הרכבת התקרבה, הוא חיכה שהרכבת תתקרב, ואז דחף את האומללה, ילדה בת, אישה בת 20 בסך הכל, מוכשרת מאוד בתחילת דרכה, אל מותה, והרג אותה. הוא נתפס, ונידון ל-20-30 שנות מאסר. זה היה כאמור ב-1990, עברו מאז כמעט 30 שנה. הוא שוחרר לפני שבוע או משהו כזה. אבל יש חוק קנדרה, שנקרא, שמה של הבחורה היה קנדרה. והחוק נקרא על שמה. החוק אומר, בסדר, הוא שוחרר אל בית משוגעים, אל מכון לחולי נפש, מכון פסיכיאטרי. ושם הוא יבלה את ימיו עד יומו האחרון. לא ייתנו לו ללכת לחופשי. פעם זה לא היה כך. פעם אדם כזה ריצה את עונשו. אז הוא חופשי. חופשי למה? חופשי ללכת ולדחוף עוד פעם אנשים אל מותם. אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. אז זה החוק החדש, והנה הניו יורק טיימס סיפר לנו עליו. עכשיו בואו נעבור לשבועונים ונראה מה יש לנו כאן בשבועונים שלנו. נתחיל בפופולר מקניקס. כותרת המאמר מאוד מעניינת. היא אומרת, החיפושית של חברת פולקסווגן מתה כי בנו אותה יותר מדי טוב. תקשיבו לזה, בנו אותה יותר מדי טוב. כותרת המשנה, אחרי 7 עשורים ושלושה דורות, חיפושית הפולקסווגן האהובה מתה. מה עם 3 הדורות? ישנה החיפושית שכולנו הכרנו אותה כאן בישראל. שהיא הייתה מכונית חזקה, אמינה מאוד, קירור אוויר, מנוע מאחור, והיא נועדה להיות גם חזקה וגם זולה מאוד, עממית מאוד. כשהיא הובאה לארצות הברית בפעם הראשונה, ואנחנו מדברים על שנות ה-50, אנשים היו נדהמים. וארט בוכוולד, המנוח, כתב עליה קטע מצחיק מאוד, איך שמישהו קנה פולקסווגן ובא לעבודה על יד הממוטות האמריקניות הענקיות, ואז לא היה מד דלק, אז היו, החברים שלו היו באים למגרש החנייה בלי שהוא ישים לב, ושופכים דלק למיכל, והוא בא ואומר להם, תראו, היא נוסעת 10 קילומטר הליטר, אני יודע, המכוניות האמריקניות, מה נסוע זה 4 קילומטר הליטר. ואחרי שבוע הוא בא ואומר להם, 20 קילומטר הליטר, ואחרי עוד שבוע הוא כבר בא כולו חיוור, הוא אומר, אני לא יודע מה קורה, הדלק לא נגמר במכונית הזאת. זה היה ארט בוכוולד. והחיפושית הראשונה, הדור הראשון, עשתה רושם עצום. והנה באה החברה והודיעה השבוע, כי החל מחודש יולי 2019, היא תחדל לייצר את החיפושית מכל סוג ומין. מדהים, איך קורה כדבר הזה? אז אומר העיתון, אומר הפופולר מקניקס, בנו אותה יותר מדי ברצינות. זה היה טירוף החיפושית, ואחר כך בא טירוף החיפושית החדשה, של שנות ה-90. חברים, עברו מאז 28 שנה. וגם היא הייתה מצוינת. אבל היא הייתה מכונית אמורה להיות מאוד עממית. מאוד פשוטה ועממית. אבל היא כבר לא הייתה כל כך פשוטה. היא הייתה חזקה מאוד, מאוד מסיבית. אבל כבר לא היו לה את הביצועים של הדור החדש של מכוניות שהגיעו. ואז בשנת 1997 הופיע הדור השלישי. זאת הייתה החיפושית החדשה, היה לה מנוע מלפנים ולא מאחור, היה לה מראה עגול ומטופש, שהוא חיכה את החיפושית הקודמת, הקודמות, ובחוכמה רבה, כי הוא רצה לעורר, המנהלים בחברת פולקסווגן, רצו לעורר נוסטלגיה, אבל לא היה לה מנוע מעורר השראה, היא לא עוררה תחושה. וכך זו הייתה סליחה, אני מתקן את עצמי, הדור השני של החיפושיות, בין 1997 ל-2011. אבל בשנת 2012 הופיעו החיפושיות שנקראו A5, שהיו דור שלישי ונראו הרבה יותר אגרסיביות, מה שקוראים באנגלית-אמריקנית lean and mean, כמנהג התקופה. אבל כותבים המומחים של Popular Mechanics, החיפושית החדשה עלתה על המקור בכל מובן, אבל כמכונית זולה עממית, כפי ששמה אומר פולקסווגן, שהכרכרה להמונים, מה שהם קוראים לימון. לימון זה לימון, לימון זה כינוי למכונית לא טובה. ואז עלו רמזים, ממש בימים האחרונים רמזים, אז שובה של החיפושית כמכונית חשמלית. אז אומר העיתון, Popular Mechanics, אם אתם באמת רוצים להציל את החיפושית ואת כל האגדה שהולכת יחד איתה, תנו לנו חיפושית חשמלית כעת. לפני שהמכוניות החשמליות ישתלטו על כל שוק המכוניות, ואז יהיה בשבילכם מאוחר מדי, כי תהיה חיפושית חשמלית ומשעממת. מ-Popular Mechanics, בואו נעבור ל-Popular Science ונראה מה יש לנו כאן. חברת רולס רויס, יצרנית המכוניות האגדית, בנתה דגם, הדגם האחרון של הפנטום, היא בנתה בתוך הדגם האחרון חלל בידוד, החלק הפנימי של המכונית, הופך להיות חלל בידוד שקט, מנותק מכל הרעשים שבחוץ. זה בוודאי לא יהיה זול, המכונית הזאת אף פעם לא הייתה זולה. איך הם אומרים, הלשכה השקטה הזאת עולה $400,000, עלתה עוד לפני שהיא הפכה להיות כל כך שקטה. אגב, היא נראית נפלא, אני ראיתי צילום שלה והוא מדהים. והכיתוב בסרקסטיות מתחת קובע, איזו סביבה נהדרת, טובה, לצחצוח משקף המונוקל. נו טוב, כתב הפאפלה סיינס קובע כי על פי נתוני החברה, ואוזניו שלו, הפנטום היא המכונית השקטה ביותר בעולם. במילים אחרות עמד על ידה ולא שמע כלום. הוא היה בפנים ולא שמע כלום. מהנדסי החברה חסכו, בכך שהשקיעו כמה, הם חסכו כמה מאות פאונדים, פאונד זה 450 גרם. זאת אומרת, הם חסכו כמה מאות קילוגרמים, זו מכונית של 3 טון ומעלה. על ידי כך שהם עברו בחלקים רבים מהמכונית מפלדה, הם עברו לאלומיניום, שהוא הרבה יותר קל. את החיסכון הזה הם השקיעו במערכות לבידוד ולשקט. והם חדלו, הם עוד לא סיימו לגמרי להפוך את החלק הפנימי של הרולס רויס לשקט לחלוטין, אבל המומחים של מנהל התחבורה אמרו להם עד הנה. מדוע? כי הנהג בתוך המכונית כבר לא יכול היה לשמוע את סופרי המשטרה, את הסירנות. אתם מבינים לאן זה הגיע? זהו. סיפור אחר מה-Popular Science. האדם נועד לריצה. לריצה, נקודה. והגוף שלנו מוכן איך נקרא לזה? ריצת מרתון, גם אם אנחנו לא... אנחנו עצמנו לא מוכנים, הגוף מוכן לכך. כל תא בגוף האדם נושא מוטציה שמאפשרת הערכות מקסימלית של השרירים לריצות ארוכות טווח. כך קובע מחקר חדש. אחד מההבדלים הגנטיים בינינו לשימפנזים, שהם הקרובים לנו ביותר מבחינה גנטית, הוא הצטיינות האדם בריצת מרחקים. האדם, לא הקוף. בבדיקת עכברים מהונדסים לצורכי המחקר, התברר כי המוטציה הזאת הגבירה את הספקת החמצן לשרירים הרלוונטיים והפחיתה תשישות, פתיג. הנחת החוקרים היא שכך הדבר פועל אצל האדם. התפתחות זו היא גם תורמת לרגליים ארוכות. ישנם אנשים, בייחוד הרצים למרחקים ארוכים, שבאים מהרמות הגבוהות באפריקה וכן הלאה, שיש להם רגליים מאוד ארוכות והם רזים ובית ריאה גדול מאוד, כל הדברים המתאימים. נוסיף לזה את יכולת ההזעה ואת העובדה שהאדם השאיר את פרוותו. כדי שמערכת הקירור שלו תעבוד יותר טוב. המחקר נעשה באוניברסיטת קליפורניה, סן דייגו. המוטציה הזאת התחוללה לפני 2 או אפילו 3 מיליון שנה. כשהיו בני אדם בעולם, אז קראו להם הומינידס, נקרא להם בעברית אנושונים, החלו לעזוב את היער אל עבר המישורים הגדולים. והדבר הזה, זאת אומרת, יכולת הריצה למרחקים ארוכים, היה נחוץ להם לשם ציד. יבואו אנתרופולוגים נוספים ויגידו שההליכה על שתיים גם אפשרה לאדם לראות למרחק יותר גדול בגלל הסוואנה או באזורי הסוואנה, את הנמר או את האריה שמאיים לטרוף אותם, מאשר למשל קוף, בתנאים האלה, לא בין העצים. זהו. ישנו עוד מגזין מאוד חשוב שנקרא New Scientist, ויש כאן מאמר מאוד מעניין, כשלוויין מת, סיים את תפקידו. הוא לא זוכה לקבורה מתאימה. חלקיו פשוט, הוא מתפרק והחלקים שלו צפים במסלול סביב כדור הארץ, ויוצרים איזו חגורה מזהמת, ומזהמים את החלל מסביב לכדור הארץ, ומדובר בהרבה אלפים של חלקים כאלה. הרבה אלפים של חלקים כאלה. עכשיו, מה אנחנו עושים איתם? הם נעים במהירויות גבוהות מאוד. והתנגשויות שכאלה יכולות לפגוע בתחנת החלל הבינלאומית, ופגעו. הם עשו לאחרונה, הם עשו חור או שניים, ובא דובר נאסא והדובר הרוסי, הלא הרוסים והאמריקנים, שותפים בתחנת החלל הבינלאומית, והסבירו מה קרה, ודיברו על המדיניות שלהם בהמשך. הבעיה הזאת הולכת ומחמירה. כשחברות פרטיות מתכוננות לשלוח לחלל להקות שלמות של לוויינים, לשיפור הקשרים באינטרנט ושירותים אחרים, לא חסרים תפקידים של לוויין יכול למלא. וכן, תוכניות חלל לאומיות אחרות, אני לא מדבר על תחנת החלל הבינלאומית, אני מדבר על חברה פרטית בארצות הברית, חברה לאומית אני יודע מה, ישראל למשל, או משהו כזה. בסופו של דבר, הם יהפכו להשפעה מסוכנת. והשאלה היא, איך מתפטרים מהם? אז יש כמה הצעות מרשתות מגנטיות, ללכוד אותם כמו דגים בים, ועד בלוני ענק או עד שריפתם. וכמה שיטות כבר נוסו וכולן נכשלו. עכשיו, מהנדס החלל הבריטי, היו לואיס, מאוניברסיטת סאות'המפטון, הוא חוקר מוליך בתחום של אשפת חלל, והוא מעלה את רעיונותיו בכנס שמתקיים בסוף ספטמבר בחסות העיתון New Scientist, הוא עיתון בריטי. אחד הפתרונות הישימים העולים על הדעת הוא הנמחתם של השברים האלה, של האשפה החללית הזאת, למסלולים שבהם הם יישרפו במגע עם האטמוספירה של כדור הארץ. הפתרון יקר, כל דבר שם יקר מאוד. אבל מה האופציה? אם יהיה שם חס וחלילה אסון עם תחנת החלל הבינלאומית או תחנות אחרות שיקומו עם השברים האלה, זה יהיה בוודאי יותר יקר. זה הסיפור. סיפור נוסף, אני עדיין עם ה-New Scientist הבריטי. תלעים של פרמה פרוסט. מה זה פרמה פרוסט? פרמה זה קבוע, פרוס זה קיפאון, קיפאון עד, וישנם אזורים רבים באזור הארקטי של רוסיה של היום וארצות אחרות, באזור הזה שיש שם שטחים ענקיים, שמדינת ישראל נבלעת בפנים עשרות פעמים, של פרמה פרוסט. האדמה תמיד תמיד קפואה, אבל עכשיו ישנם שינויים באקלים, והאקלים הולך ומתחמם. ופאצ'ז, זאת אומרת, טלאים מהפרמפרוסט מתחילים להימס בקיץ. לא זו בלבד, אלא שבתוך תהליך ההמסה הם מפרישים חומצה הממיסה את הסלעים מסביב. וזו בתורה, אלה בתורה, נאמר, משחררים לאוויר כמויות הולכות וגדלות של תחמוצת דו-חנקנית. זאת אומרת, דו-תחמוצת הפחמן או CO2. והדבר הזה הוא מזיק מאוד לסביבה, מזיק מאוד לעצם קיומנו. אנחנו יודעים. החוקרים עדיין מגששים באפלה, אם כי כבר לפני, מה עושים, איך פותרים את הבעיה הזאת, אבל צריך לומר לזכותם שכבר לפני שנים הם הזהירו כי הדבר הזה הולך לקרות בשל ההתחממות הכללית של התחממות האקלים בסביבת כדור הארץ, וכי המחיר הסביבתי יהיה גבוה. אכן זה קורה. זה שהמחיר יהיה גבוה זה ברור. כמה הוא יהיה גבוה אנחנו עדיין לא יודעים. נראה. זהו. סיפור אחר נוגע לפרוביוטיקה, ואנחנו דיברנו על זה. היה מחקר, מחקר שהתקיים במכון ויצמן, וזכה לתעודה גדולה בכל העולם, בכל המגזינים לענייני מדע, רפואה וכן הלאה. מה שאתם רוצים. מדובר כאן בפרוביוטיקה, אפשר לקנות זה בסופרמרקט, גומעים את זה בלעיתות רבה חלק מן האנשים, מתוך מחשבה שבכך הם משפרים מאוד את הגאט אקוסיסטם. זאת אומרת, אני מדבר על המאיים, והמאיים שלנו מלאים טריליונים של חיידקים מכל סוג ומין, שהם, יש לנו במילים אחרות בתוך המאיים ג'ונגל שלם. והחלק המכריע של החיידקים הם חיידקים טובים, שבלעדיהם לא היינו יכולים לחיות. צריך להבין את זה. יש ביניהם גם חיידקים מרושעים, והכוונה היא שאנחנו נכניס פנים החיידקים עוד יותר טובים, ואנחנו נהיה ככה יותר בריאים, והמחקר מראה שלא דובים ולא יער. המחקר נערך כאמור במכון ויצמן על ידי האימונולוג ערן אלינה ואנשי הצוות שלו, והוא הראה שחדירת החיידקים הטובים מן הפרוביוטיקה למערכת העיכול משתנה מאדם לאדם. זה שונה לחלוטין מאדם לאדם. במילים אחרות, הפרסומים שאומרים אם אתה תשתה פרוביוטיקה זה טוב לכולם, חלק כן, חלק פחות וחלק בכלל לא. חלק זה יכול אפילו להזיק. וכי בחלק מן המקרים, חיידקי המאיים מגרשים את החיידקים הטובים שנכנסו לנו עם הפרוביוטיקה, ומשמידים אותם, מסלקים אותם מהגאט אקוסיסטם, מה שנקרא. באותם מקרים שהם הצליחו לחדור למערכת המאיים. אבל באותם מקרים, גם שעושים בדיקות צואה וכן הלאה, לא רואים את החיידקים הטובים, אין להם זכר בבדיקות הצואה. ואת הדברים האלה, לא הכל אנחנו יודעים, הסתום כאן רב על הגלוי, אבל צריכים להביא בחשבון. וההכרזות שהפרסומיות לא תמיד עומדות במבחן המציאות. טוב, בואו נעבור למגזין אחר, והמגזין הזה הוא Scientific
American.
או נחזור על זה, Scientific American, התרחקתי מהמיקרופון, ואנחנו מדברים על מוצר שנבדק על ידי אנשי המגזין, על ידי אנשי Scientific American, ונמצא יעיל. שם המוצר הוא Sweet Defeat, ובאנגלית זה משחק מילים שמשמעו, אם תרצו, תבוסה מתוקה או תבוסה למתוק. והוא נועד לאוהבי המתוק שבינינו, מה שנקרא נשרים, אלה הגרגרנים לקיקנים, אני אחד מהם אני מניח, והוא בנוי על צמח, צמח שנקרא גימנמה סילבסטרה, שבו השתמשו מאות שנים ברפואה המסורתית לטיפול בסוכרת. בהינדית שם הצמח הזה מתרגם להורס הסוכר. הגימנמה הראו שהיא מפחיתה את ספיקת, החוקרים הראו שיש בזה באמת מחקר מודרני, הוא תומך בחוכמה המסורתית. התמציות שנשחטו מן הגימנמה הראו שהיא אכן מפחיתה את ספיגת הסוכר במעיים ומגבירה את ייצור האינסולין בגוף. תהליך המוליך להורדת הסוכר בדם. בבדיקת בעלי חיים, גם היא הבדיקה הזאת הוכיחה שחולדות מעבדה שניתנה להם תמצית של גימנמה, אכלו פחות והורידו במשקל. ניסיונות בבני אדם טרם נעשו, צריך להודיע לומר את זה מיד. ואין כל ביטחון שיצליחו, כי המערכות של האדם שונות לגמרי. ומה המסקנות של החוקרים כרגע, נכון לעכשיו? לא כדאי לבזבז כסף על תוספי מזון מכילי גימנמה. זה הפך ללהיט גדול באירופה, בארצות הברית, ואני מניח שגם כאן, כדי להוריד במשקל. לא ברור שזה עובד, כרגע. מה שברור שהגימנמה חוברת לקולטני הטעם בלשון, שמח הטעם שלנו לדברים מתוקים פוחת מאוד, ודבר כזה יכול רק להועיל, לא להזיק. הצמח עצמו גדל באזורים הטרופיים של הודו, אפריקה, אוסטרליה ועוד ועוד. בואו נעבור לאמריקן סיינטיסט. היה לנו ניו סיינטיסט ואמריקן סיינטיפיק, עכשיו אמריקן סיינטיסט, יש הרבה חובות מהסוג הזה. מאמר מאוד מעניין על מרי שרמן מורגן. מי האישה הזאת? היא הלכה לעולמה בשנת 2014, ואז היא הייתה בת 83, והיא הייתה מדענית אמריקנית שעסקה בדלק טילים. לא יומן, אבל היא עסקה בדלק טילים. והיא זו שפיתחה ב-1957 את דלק הטילים הנוזלי שנקרא היידיין, והוא שהניע את סדרת הטילים יופיטר סי, שבו שיגרה ארצות הברית את הלוויין הראשון שלה, אקספלורר אחת. אולי מפני שהייתה אישה, שמה נעלה מדפי ההיסטוריה. יש להניח שהיותה אישה בוודאי לא תרם לפרסום שלה. כעת המגזין, American Scientist, מנסה לעשות צדק, מתאמץ להחזירה לשם. ולטענת כותב המאמר, זכאית מרי שרמן מורגן המנוחה, למקום של כבוד בהיכל התהילה האמריקנית, Hall of Fame, מה שנקרא, לצד ורנר פון בראון, יצרן הטילים האמריקני הגדול, שבנה את הסאטרן 5, שהביא אדם לירח, ושאת הטילים הראשונים שלו, החשובים, תדלקה מרי שרמן מורגן. זה. שאלה אחרת, שואל האמריקן סיינטיסט, שאלה מאוד חשובה. האם ההתמכרות לסמים היא מחלה מוחית, מה שהם קוראים brain disease? במאמר שהופיע לפני זמן לא רב, במדור המדע של הניו יורק טיימס, הובאו הוכחות לכך שמרבית המתמכרים לאופיאטים נגמלים מההתמכרות בעצמם. אין אז אין, לאט לאט מתמכרים, מסתלקים מזה. הדבר הזה נכון גם לגבי לפחות מחצית המשתמשים בקוקאין והרואין. הם מסתלקים מהסמים האיומים האלה בעצמם. בעצמם. כך מראה המחקר. כאן באים החוקרים גרייפון והארט וטוענים כי הדעה הרווחת על פגיעה מוחית בקרב מתמכרים לסמים לא הוכחה מעולם ומוליכה למדיניות שגויה בקשר אל המתמכרים. ולא פחות בעניין הפוליטיקה השגויה בתיקול באנשים האלה שמביאים המחברים, במסגרת הזאת מביאים המחברים, מכניסים שתי מילים חדשות לשפה האנגלית, היא שפה ענקית של למעלה בחצי מיליון מילים, שום שפה בעולם לא מתקרבת אליה, וכל הזמן מכניסים אליה מילים. המילה הראשונה היא Neuro-Exaggeration. Neuro זה קשור לעצבים, אם תרצו המוח. Exaggeration זו הגזמה. זאת אומרת, בכל מדע המוח הזה, הנוירולוגיה של המוח, יש הגזמה רבה מאוד, נטייה להגזמה. ומילה שנייה היא Neurocentrism. זאת אומרת שאתה מרכז את כל ה... את כל נקודת המבט שלך והמחקר שלך או שלך, אתה מרכז בנושא הנוירולוגי, בלי לנסות להבין היבטים אחרים. סיפור נוסף. פיתחו לוגריתם. כל הזמן מפתחים. אנחנו הישראלים טובים מאוד בזה, ויש לנו הרבה אקזיטים מבורכים. ופיתחו אלגוריתם אוטומטי, שהוא משפר את עצמו בעזרת אינטליגנציה מלאכותית ומקייל את עצמו. הם תוכננו לעקוב אחר חסרי בית. יש ביטוי באנגלית, זה לא אנשים דרי רחוב, אלא מדובר בקוראים להם unhoused, בלי בית, והוא עוקב אחריהם. זה דבר מאוד חשוב, כי מי שהיה בארצות הברית יודע שאלפי ילדים, בני נוער, בנים, בנות, נעלמים מהבתים והאדמה בולעת אותם. אני לא יודע, הילדים, ההורים התגרשו, הילדה בת 12, 13, בורחת, מגיעה לאיזה תחנת רכבת בארצות הברית, ושם פדופילים צדים אותה, טרגדיות שלא יאמנו. אז חברות מקומיות, חברות חלב, מצלמות את הדמות של הנער או הנערה שנמלטו מהבית, באזור, מי שראה, מי ששמע, זה מספר הטלפון, אתם יודעים. וכאן יש לנו אלגוריתם שמקבץ כמויות גדולות של מידע כדי לעקוב אחר הילדים האלה. והמידע הזה הוא מאוד חשוב. אלא מה? הבעיה היא שהאלגוריתם הזה הוא כל כך משוכלל וכל כך חזק, שהוא יכול להתחיל לעקוב אחר אנשים ולשדוד את פרטיותם. מה שנקרא בספר של אורוול, 1984, Big Brother is watching you. האח הגדול אינו פקוחה. זה הרבה יותר גרוע מהאח הגדול אינו פקוחה. אבל טוב, אין טוב בלי רע ואין רע בלי טוב. איך אומר האמריקני, לכל ענן יש ביטנת כסף. כך הם נוהגים לומר. בואו נראה מה הירחון של MIT נותן לנו. לא ירחון, הוא כתב עת, הוא נקרא MIT Technology Review. זהו, המאמר שם הוא על מכונות אינטליגנטיות, והוא מספר על עבודתה של פרופסור דינה קטאבי מ-MIT, והיא בונה מכשיר מעקב הנמצא בנקודה A ועוקב אחרי הליכתו, נשימותיו ופונקציות פיזיולוגיות אחרות של איש או אישה, אפילו מאחורי קיר. והדבר הזה הוא גם כן פריצת דרך גדולה מאוד, לא צריך מכשירי עזר, לא צריך שום דבר, והוא חוזר על אותה שאלה, אפשר להשתמש בו אם כשיסיימו לפתח אותו, כשפרופסור קטאבי תסיים לפתח אותו. אפשר יהיה להשתמש בו לטוב, ואפשר יהיה להשתמש בו לרע. זאת אומרת, המעקב אחרי בני אדם הופך להיות כל כך צמוד, ובסין מנצלים את זה נגד האויגורים, לרעה גדולה, והוא יכול גם לעזור לאנשים שסובלים מסכיזופרניה ונעלמו, ומצבם וכן הלאה וכן הלאה. יש ככה ויש ככה. טוב, אנחנו קרבים לסיום, מסמן לי הבוס, איגל, הוא מפיק את התוכנית הזאת שהיא מוקלטת, ואני רוצה אולי מילה או שתיים מן ה-Foreign Policy, כתב עת מאוד חשוב. וזהו מאמר מפחיד, דיברנו על הסינים ועל מה שהם עושים מכל הדבר הזה. כותרתו 48 דרכים להיכנס למחנה ריכוז בסין. והמאמר הזה נפתח במילים, יש משבר בקסינג'יאנג. הפרטים לא ברורים. מפלגת השלטון הקומוניסטי לא מפרסמת נתונים. רחוק מן העין, רחוק מן הלב, כמו שאומרים. אבל ברור שממשלת סין בנתה מערכת רחבה מאוד של פיקוח וטרור כדי לשלוט ב-12 מיליון אויגורים וקזחים, אזרחי הטריטוריות המערביות של סין. ידוע במערב כי בתגובה למתח הגובר בין סינים מקבוצת ההן, שהיא המרכזית הגדולה בסין, לבין האוכלוסייה האויגורית, המוסלמים בקסינג'יאן עצמה, האויגורים, מגייסים את אנשיהם להילחם בסוריה. הגענו אלינו. להילחם בסוריה במלחמת האזרחים לצד דאש ושמאש וכל חולרה שעולה על הדעת. והם יזמו תקיפות טרור אחדות בשם הבדלנים באזור. הם רוצים להיפרד, הם רוצים להיות לבדם. השלטונות הקומוניסטיים בסין הגיבו ביד קשה מאוד, שהם לא מגבילים את עצמם. לא מגבילים את עצמם, והדבר הזה, בהזדמנות אחרת, אני אתן לכם פרטים, אבל הם די מסמרי שיער. זהו, חברים וחברות, זמננו תם, אין מה לעשות, השעון אמר את שלו, אנחנו ניפרד מכם. תודה לנתבת השידור גלית רום, תודה למפיק שלנו שפיקח על השידור, יגאל בוטון. אנחנו נשוב ונהיה איתכם בתדר הזה או בחדר הזה בשבוע הבא. תוכנית אחרת, נושאים אחרים, אני יצחק נוי, שבת שלום.